ובוקר טוב לערן עציון.
בוקר טוב.
לשעבר סגן ראש המל"ל, מה שלומך?
שלומי רע, כמו כולנו.
זהו, שאני, כן. זה מדהים.
זאת תשובה.
מדהים שכל מה שואלים אותי, מה שלומך, אני אומר בערך כמוך. כאילו, אני לא, אי אפשר לנו יותר לשאלה הזאת טוב, בסדר.
לא, די, אבל כבר 10 חודשים ולא הצלחנו למצוא תשובה. 10 חודשים, אני אומרת, זה נכון? זה 10 חודשים עוד רגע, או שאנחנו עדיין ב9 חודשים? אני כבר לא יודעת, לא משנה.
קרוב ל10, כן.
כן. אירן, אני רוצה רגע, רצינו לדבר על הפרשנות שלך לנאום נתניהו, אבל לפני זה יש דיווח מהדקות האחרונות, שחמאס דחה את הדרישה החדשה של ישראל במסע ומתן לעסקת חטופים. הדרישה המדוברת היא שיהיה מנגנון שיבדוק את האזתים שחוזרים לצפון רצועת עזה. וזה דבר שעכשיו אולי עליו טיפול העסקה. איך אתה רואה את הדברים האלה? עד כמה המנגנון הזה שיבדוק את האזתים שחוזרים לצפון הרצועה? שוב, דבר שכמובן כולנו היינו שמחים אם הוא היה, אבל עד כמה זה דבר שעכשיו בגללו שווה להפיל עסקה ולהשאיר את החטופים בעזה?
תראי, קודם כל את הדיווח הזה כמובן עוד לא ראיתי, וצריך להתייחס מאוד מאוד בזהירות לכל מיני דיווחים כאלה. התמונה כפי שאני מבין אותה,
זה דיווח ברויטרס שמצטט את חמאס.
בסדר, בואי, כבר...
לא, רציתי שתדע שאני לא מביאה לך עכשיו דיווח מזה...
לא, לא, בואי, אני סומך עלייך.
תודה, תודה.
ברור לי שזה לא על ג'רידה. תראי, תראו, המצב הוא כזה, אנחנו יודעים מזה כשבועיים שיש עסקה מוכנה לחתימה על השולחן. איך אנחנו יודעים את זה? אומרים את זה הגורמים היחידים שבאמת מוסמכים להגיד את זה מהצד שלנו, שזה שר הביטחון וצוות המסע ומתן וראשי הארגונים הביטחוניים, שחלקם גם חלק מהמסע ומתן, ראש המוסד, ראש השבק ואחרי.
אתה מדבר על מסמך שכמו הוא לא היה מבחינת דיוק וחתירה למטרה. אתה אומר, כזה דבר עוד לא הונח על שולחן.
הסכם, חברים וחברות, הסכם. האנשים האלה יודעים בדיוק על מה הם מדברים, והם עמלים על זה כבר חודשים. יש הסכם מוכן לחתימה, נקודה. מכל בחינה ביטחונית, אומרים האנשים האלה...
כלומר, הסכם מוכן לחתימה, כלומר שקיבל גם את הסכמת חמאס.
אני לא יודע להגיד את זה, בסדר, אבל אני בואו נהיה הכי מדויקים שאפשר.
הסיבה שאני שואלת זה כי תמיד זה נגמר בזה שבסוף מורחים את הזמן, ואז חמאס בא ואומר שהוא בכלל לא מסכים, ואז אומרים, תראו על מה התווכחתם בכלל. חמאס בכלל לא רוצה.
מה שהאנשים האלה אומרים זה שההסכם מוכן לחתימה, והמסר שלהם בהקשר הזה הוא לא לחמאס, הוא לנתניהו.
אוקיי.
ולציבור הישראלי. והם אומרים, חלקם ממש אומרים את זה אוף רקורד, וחלקם רומזים את זה באופן שבו הם מתארים את המציאות, כלומר הסכם מוכן לחתימה. אומרים, מי שכרגע בגללו ההסכם לא נחתם, זה נתניהו. ומה נתניהו עושה? הוא הולך לארצות הברית, ומכניס שם מה שהוא קורא בתקשורת תיקונים, שבפועל זה מכשולים חדשים, שנועדו להכשיל את המסע ומתן. ואז בהחלט סביר שחמאס יגיד, לא, אנחנו כבר הסכמנו לטיוטה מסוימת, אנחנו לא מתכוונים לפתוח אותה מחדש, מבחינתם זה סגור. וכנראה שזה המצב גם מבחינת המתווכות. גם האמריקאים, גם המצרים וגם הקטרים.
כשנעשה גם התיקון הזה של מנגנון שיבדוק את האזתים שחוזרים לצפון הרצועה, זה דבר שלא נכלל במתווה שנתניהו עצמו כבר הסכימו.
נכון, תשמעו, הדינמיקה ברורה. יש צד אחד שמכשיל את ההסכם. נקודה. עכשיו, זה לא שחמאס הם תמימים, זה לא שחמאס אין להם אינטרסים שהם מנסים למקסם, בסדר, זה מסר מתן. אבל בסוף, בכל רגע נתון, במהלך כבר כמה וכמה חודשים, ובוודאי בשבועות האחרונים, ישראל הייתה יכולה להחליט שחותמת על ההסכם. עכשיו אני רוצה להתעכב פה על נקודה קריטית שמשום מה כל התקשורת וכל השיח הציבורי, לדעתי, פשוט מובלים פה בכחש. וזה שכביכול נתניהו הוא האיש שהנושא הזה נתון להחלטתו. ואני מזכיר, אנחנו לא במשטר, אנחנו לא ברוסיה של פוטין, ואנחנו לא בסין של שי ג'יפינג, אנחנו בדמוקרטיה, ואנחנו אפילו לא במשטר נשיאותי, נתניהו לא נשיא המדינה, יש פה ממשלה שלמה, שזאת אחריותה לקבל את ההחלטה הזאת. וזה לא ייתכן שכל השרים בורחים מאחריות שלהם ואומרים לא, 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 זה שנתניהו יחליט.
אבל כבר גילינו שאין להם הרבה, אתה יודע, רוויבוס, מה שנקרא, גילינו שהם חלשים.
נכון, נכון, זה שערורייה מטורפת בעיניי, שהציבור...
אני הרגע חייבת למחות נגד השימוש בוויבוס או בסממן גברי כדי לציין אומץ, תודה, תודה.
סליחה, סליחה, סליחה.
עמוד שדרה, מצפון, מוסר, הדברים האלה שפעם ציפינו מפוליטיקאים. כל זה, עכשיו, אנחנו מבינים שזה לא קיים, ולכן אנחנו כציבור, וזה אחריות שלנו כציבור, וזה אחריות של בעיניי שר הביטחון וראשי מערכת הביטחון. הם צריכים להיכנס ביום ראשון בבוקר, איך נתניהו נוחת, ישיבת ממשלה, צריכים להיכנס לחדר שלו, ולדרוש ממנו להעמיד את טיוטת ההסכם להצבעה. בלי התיקונים שלו ובלי הקשקושים שלו. טיוטת ההסכם כפי שהם סמכו עליה את ידיהם, וכפי שהאמריקאים סמכו עליה את ידיהם, וכפי שהמתווכות סמכו עליה את ידיהם.
אבל כשאנחנו מסתכלים על הרכב הממשלה הנוכחית, כי עכשיו אין לנו שם את גנץ ואייזנקוט, בהרכב הממשלה הנוכחית, אני לא מדברת על זה שתהיה רשת ביטחון בכנסת, אבל הממשלה...
אני רוצה לראות מה יהיו התוצאות של ההצבעה בממשלה, ויראה כל הציבור מה התוצאות של ההצבעה בממשלה. זה בדיוק העניין. זה שמשאירים את זה בידיים של נתניהו, ועם כל יום שעובר, עוד חטופים מתים, ועוד חטופות נאנסות, ועוד דברים ערבים קורים, ועוד חיילים מתים כי המלחמה נמשכת סתם, בגלל האינטרסים הפוליטיים של נתניהו, כל הדבר הזה חייב להיפסק.
לנתניהו אמנם אין את הסמכות השלטונית להיות זה שחוסם עסקה, אבל יש לו את הכלים היותר מניפולטיביים שלו, כל הזמן לטרפד אותה באיזשהו ערוץ צדדי.
נכון, זה בדיוק מה שהוא עושה, ולכן אסור להשלים עם זה. אנחנו לא במשטר נשיאותי ולא במשטר דיקטטורי. זה לא החלטה שלו, זה לא פרורגטיבה שלו, זה אחריות של כל הממשלה. הנושא הזה צריך לבוא להצבעה בממשלה, ואני אומר יותר מזה, יהיו אשר יהיו תוצאות להצבעה בממשלה. עוד נראה מה הם יהיו, אני רוצה לראות את הגיבורים האלה נרימים יד נגד העסקה, אבל בואי נראה. מה שלא יהיו תוצאות ההצבעה, אני אומר צריך להביא את זה גם לאישור בכנסת. זו החלטה היסטורית. תקבע את הגורל של המדינה להרבה מאוד שנים, בהרבה מאוד מובנים, זה הרבה יותר מה שעסקת חטופים. מדובר פה גם על עסקת אש בצפון, מדובר אולי אפילו על ההסכם הגדול עם סעודיה. כל הדבר הזה שנקרא מתווה ביידן, שבעצם מתחיל דרך העסקה הזאת, זה החלטה היסטורית שהיא מהמכריעות ביותר שעוברו בפני איזושהי ממשלה ישראלית. וזה צריך לבוא לאישור הכנסת. וגם שם זה צריך להיות בהצבעה השמית גלויה כמובן, ובוא נראה את כל ה-120 חברי כנסת.
אני מוכן לנחש שביום ראשון כשנתניהו ינחת פה לא תהיה הצבעה כזאת, ואם מישהו יעיז לצפצף איזה קול ולהגיד שצריכים לעשות הצבעה, אז יש תיק
יותר. כן, אז זה חלק מהבעיה, הדינמיקה הזאת היא חלק מהבעיה.
ודבר נוסף
שכל מה שנותר לראשי מערכת הביטחון לעשות, זה לדבר עם המשפחות של החטופים ולהגיד להם לכו לנתניהו, להדליף לתקשורת שמערכת הביטחון יש לה מחזיקה בקונסנזוס בעד עסקה, אבל באמת מה קורה אם הם באים לנתניהו ואומרים תניח את זה על שולחן הממשלה, הוא יכול גם להגיד להם לא?
זאת חובתם. והיינו בצמתים כאלה בעבר, אני אישית ראיתי צמתים כאלה בעבר, חלק מהדברים התפרסמו, אם אתם זוכרים, בנושא האיראני, הייתה עמדה מסוימת שנגדה את האינטרס הישראלי שנתניהו ניסה לדחוף, ובאו אנשי מערכת הביטחון ואמרו לו, אדוני, זה לא בסמכותך, תביא את זה לקבינט, תביא את זה לממשלה.
אתה מדבר על העסקה?
אותו דבר הם צריכים להגיד לו, אותו דבר הם צריכים להגיד לו עכשיו.
על מה אתה מדבר בעניין האיראני?
זה היה אז בנושא האיראני, כשעמדה לפרק מה שנקרא מתקפה באיראן, כלומר יציאה למלחמה כוללת עם איראן. זה היה נושא שעליו ראשי מערכת הביטחון עמדו על הרגליים האחוריות. אמרו, אדוני, זה לא סמכותך. אותו דבר בדיוק קורה פה עכשיו.
אז אפרופו איראן...
אני אגיד לו, אדוני, זה לא בסמכותך.
אפרופו איראן, נתניהו בנאום שלו בקונגרס מציג את עצמו ואת ישראל כמי שבעצם עוזרים לארצות הברית להתגונן מפני איראן. אם אנחנו חוזרים לנאום שלו ב-2015 בקונגרס, שעזר לו אולי לנצח בבחירות בישראל, לא עזר לאיראן להתעכב בבניין הפצצה שלה. איראן היום היא מדינת סף גרעינית, אוטוטו כבר יש לה פצצה. איך אתה רואה את הדברים שנתניהו אומר על איראן, כמה הם קשורים למציאות, כמה הם נוגעים באמת בליבת הבעיה העולמית כרגע?
תראי, את בצדק מפנה לנאומים הקודמים, לנאום הקודם שלו ב-2015 ולכל ההיסטוריה, שבאמת בסופו של דבר ההיסטוריה, אנחנו לא צריכים לחכות לספרים, זה ברור כבר עכשיו, שבמרכאות בזכות נתניהו ובזכות הלחצים שלו בהתחלה נגד עסקה ואחרי זה בעד פרישה מהעסקה, איראן קרובה מאי פעם לגרעינית. זאת האמת ההיסטורית.
ואני רוצה לפתוח פה סוגריים. אני רוצה לפתוח בסוגריים, כי אתה יודע, אנחנו אומרים שזה באשמת נתניהו, ואני אומנם
מסכים... נתניהו וטראמפ.
נתניהו וטראמפ, אבל כשאני מסתכלת על המערכת הפוליטית בישראל, לא הייתה לדבר הזה אופוזיציה. כלומר, לא היה פוליטיקאי אחד שאמר שצריך להישאר בעסקה הזאת.
מסכים איתך, זה חלק מבאמת הבעיה האקוטית של הדמוקרטיה שלנו, שאין לנו אופוזיציה, לא בנושא האיראני, לא בנושא הפלסטיני, לא בהרבה נושאים אחרים.
אנחנו מדברים עם איראן, לא, יש משהו אחד שאני רוצה, אנחנו מדברים עם איראן עציון, סגן.
אגב, אני חייב לתשובה בנושא, לגבי
האיראן. נכון, פתחתי שם סוגריים, כי אני אומרת, יש פה בעיה, אף אחד לא התנגד בזמן אמת למדיניות של נתניהו כלפי העסקה עם איראן.
לא מדויק, בתוך מערכת הביטחון הייתה התנגדות, אני הייתי אז חלק מזה. במערכת הפוליטית כולם ישרו קו, כי הם חדלי אישים. אבל אני רוצה לחזור למה שאתמול בנאום עם איראן, ושם מה שהוא עשה, הוא צייר איזושהי תמונה כאילו הוא סנאטור אמריקאי מירושלים, שמסביר לאמריקאים מה האינטרס האמיתי שלהם, ושהם כביכול לא מבינים שהאויבת הכי גדולה שלהם זאת איראן. זה כמובן מגוחך. האויבת הכי גדולה של ארצות הברית זה לא איראן, זה רוסיה וסין. זה בכלל משחק אחר לגמרי במישור אחר לגמרי. זה נכון שאיראן היא חלק מציר של רוסיה וסירוסיה בוודאי, וסין צורה יותר מורכבת, היא גם כן חלק מנו וצפון קוריאה, אבל אין שום דמיון בעוצמת האיום של איראן על ארצות הברית בהשוואה לאויבות האמיתיות של ארצות הברית, וכל אמריקאים מבין את זה, ולכן זה
אני רוצה לחזור לזה משהו שאמרת מקודם, אמרת בגלל אינטרסים פוליטיים. אפשר לבוא ולהגיד שאינטרס פוליטי אולי זה לא דבר כזה נורא, אבל יכול להיות שיש פה אינטרס אישי. יכול להיות שנתניהו חושש עדיין מאותו משפט שמתנהל, ויכול להיות שיש פה עניין אישי שאנשים אומרים, בונה, יש פה ניגוד עניינים במלחמה הזאת, לא בגלל האינטרס הפוליטי, אלא אולי באיזשהו אינטרס אישי שהבן אדם עדיין...
אבל האינטרס הפוליטי הוא משרת את האינטרס
כן,
אישי.
כן, אבל...
הדבר היחידי שלא הבנתי זה למה היה כל כך הרבה אולי במשפטים שלך.
הבנתי, סליחה.
זה ברור לגמרי מה קורה פה, זה ברור מה מניע אותו, וזה ברור גם לרוב הציבור הישראלי, רואים את זה בסקרים, ששואלים את הציבור האם נתניהו פועל מתוך האינטרס הלאומי או מתוך האינטרס האישי שלו, 60-70% אומרים את מה שאתה אמרת.
לא, אבל כשאומרים פוליטי, אז זה כאילו, אני רוצה לשמר את הממשלה שלי. לא, יש פה משהו אישי שעדיין לא נפטר. העניין של המשפט, למשל.
זה מעורבב לגמרי, אבל זה לא רק המשפט, זה גם המשפט וזה גם ההבנה שוועדת חקירה ממלכתית אמיתית שתקום, תרשיע אותו, וכנראה שיש עוד תיקים שלא נחשפו ויחשפו כאשר הוא ירד מהשלטון.
יש לו אפשרות למנוע בעד התחקירה?
למה שפשוט לא יהיה ראש מערך ההסברה הלאומי? הוא כל כך טוב בלנאום. באמת, זה היה נאום נהדר. הוא יכול להיות נהדר.
מה זה עזר לנו להסברה?
מושיק אביב עזב לא מזמן.
גם זה משהו שקצת מקומם אותי. אני לגמרי לא מסכים. כל הגל הזה של ישראלים שטוענים שהנאום הזה היה נאום מעולה. זה לא נכון. הנאום הזה, בראייה ישראלית אולי, של אנשים שהם שבועים בנרטיב הישראלי הקורבני, שכל העולם נגדנו, ושאין לנו חברים, ורק אנחנו מבינים את המציאות וכל האחרים לא, וצריך להסביר להם אותם, לעשות הסברה, זה, בעולם הזה אולי זה היה נאום טוב, אבל זה לא עולם שבו אנחנו חיים.
גם מה הרווחנו? אוקיי,
עשית הסברה, מה הרווחנו מזה? רגע, ואתה חושב שזה נאום שלא הצליח לחזק את העמדה של ישראל במלחמה הזאת?
לא.
עובדה שדקה אחרי זה, באו לו גם טראמפ, גם קמאלה האריס, וגם ביידן אמרו לו, אוקיי, עסקה עכשיו.
סיים את הסיפור, כן.
חד משמעית לא, זה נאום שלא היה מחובר למציאות, זה חלק גדול מה... תראה, את רוב האמריקאים
זה נאום שאפשר היה לשאת בעשרה באוקטובר, הוא היה רלוונטי בעשרה באוקטובר, הוא פחות רלוונטי עכשיו.
לא יודע גם לגבי עשרה באוקטובר, הפואנטה היא הרבה יותר רחבה. רוב האמריקאים לא מתעניינים בכלל בסיפור הזה, רוב האמריקאים מבחינתם המלחמה במזרח התיכון, ככל שהם בכלל יודעים שהיא קיימת, הם רוצים שהיא תסתיים, זה סוג של הסחת דעת, זה לא מעניין אותם, זה לא רלוונטי לבחירות. יש מעגלים מאוד מאוד ספציפיים של מה שנקרא קהילה פרו-ישראלית, עסקנים, עסקנים יהודים, עסקנים ישראלים, תקשורת, שאותם זה מעניין. בסדר, את רוב הציבור זה לא מעניין. ובתוך המעגלים הפוליטיים האלה אני מציע לשים לב, למשל התגובה של ננסי פלוסי, שהיא הדמוקרטית הכי חשובה, והיא אמרה מילים מאוד חריפות על הנאום הזה.
כן.
היא אמרה שזה היה הצגה מבישה. זה מה שהיא אמרה. וחצי מהסנאטורים וחברי הקונגרס האמריקאים בחרו להדיר את רגליהם מהנאום הזה. זה המצב, המצב הוא שנתניהו שוב מנסה לבחוש בפוליטיקה האמריקאית, מנסה לחזור ולזכות בחסדיו של טראמפ.
זאת אומרת, אתה גם לא...
עכשיו אחרי הפגישה עם קמלה האריס, בצורה שמזיקה מאוד לאינטרס הישראלי.
אתה גם לא מאמין, אני מניח, אירן יציון, שביידן איבד הרבה מהתמיכה שהייתה לו בגלל ההתנהלות שלו מול ישראל, כי יש גם כאלה ש...
לא, בעיניי זה קשקוש מוחלט.
כן, כן.
אין, זה לא רלוונטי לרוב האמריקאים.
אז רגע, אם נחזור לעניין סין, רוסיה, כאויבות האמיתיות של ארצות הברית, אז נשאלת השאלה, איפה ישראל בדבר הזה?
שאלה מצוינת. עכשיו, ראש ממשלה סביר, ראש ממשלה הגיוני, וזה באמת לא עניין של ימין שמאל, זה מה שכל ראש ממשלה שפועל ממניעים של הביטחון הלאומי והאינטרס הלאומי, ולא ממניעים פוליטיים ואישיים. כמו שאמרת, כל ראש ממשלה, ראשת ממשלה כזאת, היו אומרים שהעולם מחולק היום לא לפי מלחמת הציביליזציות, הדבר הישן הזה שנתניהו ניסה לעלות מהאוב, ולא המלחמה נגד הטרור, שזה העולם של שנות ה-90 אולי. העולם היום מחולק בין הציר הדמוקרטי, שארצות הברית ואירופה ומדינות המערב, אוסטרליה לא במערב, כן, מה שנקרא like-minded, המדינות הדמוקרטיות ליברליות מצד אחד, ורוסיה, סין, איראן, צפון קוריאה, והדיקטטורות למיניהם על פני כל הגלובוס מצד השני. עכשיו, נתניהו לא יגיד את זה, כי הוא רוצה לשחק את המשחק בין שני הצעירים האלה. הוא לא באמת דמוקרט, הוא לא באמת רוצה להיות ב-alignment, באישור קו, עם האמריקאים הדמוקרטיים ועם האירופים. הוא רוצה לשחק בין שני הצדדים, כמו שהוא עשה כל השנים. ופוטין מבחינתו הוא לא אויב. ולכן הוא לגמרי out of sync, הוא לגמרי לא מחובר למציאות הבינלאומית, כפי שרוב השחקנים הידידים...
הוא גם לא התקן גרסה מאז 7 באוקטובר, כי פוטין וגם סין הראו יפה מאוד באיזה צד הן.
אתה חושב, זהו, מה שבאתי לשאול אותך, אתה באמת חושב שגם היום הוא לא רואה בפוטין אויב?
כן.
וואו, טוב, אוקיי.
כן, אני גם חושב ככה, אני... ודרך אגב, יכול להיות שהמצב בארצות הברית ישתנה בצורה קיצונית.
זהו, גם אנחנו אולי נצטרך להתקן גרסה.
כי גם טראמפ לא רואה בפוטין אויב.
נכון. אוקיי, רן עציון, לשעבר סגן ראש המל"ל, תודה רבה על השיחה הזאת.
שבת שקטה, ביי.
שבת שקטה.